ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו עוסקים בשבועות האחרונים בבניית תלמיד חכם בישיבה, שזה היעד שלנו. השאיפה שלנו, וכך ברוך השם זה בישיבה, זה שהישיבה תהיה מקום של התרוממות, מקום שנכנסים בדלת אחת מבחינת המקום הרוחני באלף אלול בשיעור א', ויוצאים מכאן, כשיוצאים חמושים בתורה, חמושים בתורה גדולה בכמות ובאיכות, מרוממים יותר, אמיתיים יותר, בעלי מידות טובות יותר. והעיקר, אפשר לומר שמה שאמרתי עכשיו בהגדרה, זה נקרא תלמיד חכם. הלומד תורה לשמה, אומרת המשנה בפרקי אבות, זוכה לדברים רבים, הרבה, ואחד מהם זה מרוממתו. התורה מרימה את האדם. ואני רוצה לעסוק היום בשאלה, מהו הדבר המסוכן ביותר בישיבה? מהו הדבר המסוכן ביותר? אולי גם בחיים, בכל התחומים, אבל הוא המסוכן ביותר למי שמגיע ללמוד בישיבה. ואני חושב שהדבר המסוכן ביותר זו הבינוניות, זה חוסר השאיפה לעלות ולהתקדם. מסתפקים במועט. השנה בט"ז שבט ימלאו 30 שנה לנפילתו של בן הישיבה אליעזר שפר, שמקום דמו, צנחן בשיעור ב'. ועיינתי אמש ביומניו, כי זכרתי שהוא כתב את זה, כתב על הנקודה הזאת. הוא כתב לעצמו יומנים שנמצאו רק אחרי מותו. בשיעור א' וב' בישיבה הוא התגייס בסוף שיעור א', והוא כותב שם לעצמו: אני שומע שוב ושוב, אני שומע שוב ושוב את ההערה הלחשנית: תראו איך שהוא השתנה בישיבה, מסכן, נשרף הבחור, בחור מרצליה, הכרנו אותו טוב טוב, טיפשים, הוא כותב לעצמו, הוא לא התכוון שיראו את זה, טיפשים, זו הרי המטרה, להשתנות, לא להישאר במצב הקודם, אלא להמשיך הלאה, להתעלות. אין דבר בטבע שאינו משתנה, לא קיים דבר חי שאינו מתפתח. אדם שאינו מתפתח, למעשה הוא מת. כך הוא כותב לעצמו. והוא עבד קשה והשתנה הרבה. איזה דברים כותב בחור בשיעור א'. ועוד הוא כותב, אותו בחור בן 18 וחצי, הוא כותב, ולזה אני מכוון היום: הנגע המכרסם בחברה הישראלית כולה, ובצער ובאימה נוכחתי לדעת שהוא מתחיל להתפשט גם בציבור הדתי-לאומי, הוא הרדידות. רדידות, החפיפניקיות בלשונו, חוסר האמת, חוסר האמת של אדם מול עצמו. והוא כותב בהמשך: החפיפניק הממוצע יישאר לעולם בנוניותו, לעולם לא יגיע למדרגות נעלות. אותי, אמרתי מקודם שזה מפחיד, וזה נראה לי הדבר המסוכן ביותר בחיי ישיבה. ישיבה, כמו שאנחנו מדברים בשבועות האחרונים, זה מקום ששכינה שורה בו. ישיבה זה בחינה של הר סיני, והר סיני השם כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. כאן בבית המדרש בחלל הזה יש אש של הר סיני, אולי אנחנו לא רואים אותה, מן הסתם יש פה תלמידי חכמים שמרגישים אותה. כאן זה המקום של הר סיני, ואפשר חס וחלילה להישאר למטה, להסתפק במועט, לא להרגיש שהר סיני ישן כולו מבני אשר ירד עליו השם באש. אפשר חס וחלילה במקום של שכינה גם להסתפק בקצת, להתנהל ברדידות. לא יודע אם יש דברים כאלה אצלנו, אני רוצה להאמין שלא, אבל כל אחד צריך לעבוד על עצמו בנקודות האלה. קצת ללמוד, קצת מזה, קצת מזה, קצת חלק מן הסדר. הנושא שלנו בישיבה, שזה המנוע של הכל, זה השאיפות. צריך שאיפות גדולות. זה היסוד של ישיבה. באים לישיבה לגדול, באים לישיבה להתעלות, באים לישיבה להשתנות, וזה רק על ידי שאיפות גדולות. בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. איך אני רוצה לצאת מכאן בעוד 5, 4, 7 שנים, 8 שנים, 10 שנים? זה דבר שצריך לחשוב עליו. הספורנו, ראיתי דבר נפלא, הספורנו מאיר הערה נפלאה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שואל אני, לפני דברי הספורנו, מה, אין משהו באמצע? זה או ברכה או קללה? אומר הספורנו, הביטה וראה שלא יהיה עניינך על אופן בינוני כמו שהוא המנהג בשאר האומות. איזה דברים. אמצע זה טוב, שביל הזהב, כשיש מידות מנוגדות בין פזרנות לבין קמצנות, שם האמצע הוא נכון. אבל התנהלות של אדם מישראל, התנהלות של אדם שרוצה להיות אדם, היא צריכה להיות הבחינה של ברכה. אין דרך אמצעית. גם בפוליטיקה היום המרכז תופס, כי האנשים אין להם זהות, הם לא יודעים מה הם, הם לא רוצים לדעת מה הם, אז המרכז תופס, כל המבולבלים. אין, אומר הספורנו, בעם ישראל דרך אמצעית. זה שייך לאומות. יש או תרש או צלש בלשון הצעירים היום. יש או הכל או כלום. כך אומר ספורנו, כך אומר ראשון. זה פחד. וחשבתי, אני לא יודע אם מותר לומר את זה. אליהו הנביא הלך עוד יותר בקיצוניות. ואליהו אמר, אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, שם ירחם. ונביא יכול להגיד דבר כזה. זה פחד. הבינוניות זה דבר מסוכן, משום שאם אדם יוחס בבינוניות הוא לא יתקדם בחיים. אנחנו מדברים עכשיו על רוחניות, על תורה, על חיים, ממשיכים מה שדיברנו קודם. הוא יישאר למטה. צריך לשאוף. כתב אלי שפר, בחור בשיעור א' בישיבת הכותל, שם יקום דמו, מי שלא שואף הוא לא חי. ואיזה בחינה של מת. לא קראתי את הדברים שלו עד הסוף, שם הם יהיו יותר מדי. צריך לחשוב על זה. אדם בא לחמש שנים, יש כאלה שבאים לשנה. צריך לחשוב על זה, שצריך לשאוף כל הזמן, וצריך שהזמן הזה יהיה מנוצל במקסימום שהוא יכול. לא נדרש מאדם יותר מיכולותיו, אבל היכולות של כל אחד הן ודאי גדולות מאוד. לומדים מסכת, זה צריך להיות מונח בשאיפה שלנו, לקום עם זה בבוקר, שזה יקפיץ אותנו מהמיטה, לא המוזיקה. זה יקפיץ אותנו בבוקר מהמיטה, המחשבה, לומדים מסכת כתובות, אני רוצה לסיים את המסכת, אני רוצה לדעת את המערב שאני יכול במסכת כתובות, בעיון, בבקיאות. אני רוצה בחמש שנים האלה לעבור על כל אור החיים עם משנה ברורה בתוכנית שלומדים בישיבה אחרי הבוקר. ככה נראה יהודי. איך נראה יהודי שלא ידע אם לברך שחיינו על תפוז או לא? הבוקר למדנו את זה כאן. תסבירו לי אתם איך זה יכול להיות. אם יביאו לו אפרסק לבן ואדום, הוא יברך את זה שחיינו או לא יברך פעמיים? איך נראה יהודי אם הוא לא יודע שולחן ערוך? יש לנו שנים בישיבה, מתי נעשה את זה? בשיעור לבלבטים? זה שאלות שצריכים לחשוב עליהם. מתי נלמד את יסודות האמונה? יש בישיבה תוכנית לימודי האמונה לחמש שנים. ברוך השם, אנשים צומחים פה, גודלים. אני רואה מדבר היום על עוד ועוד ועוד, על תביעה יותר גדולה, שאיפות גדולות, להקיף את ספרי האמונה שהישיבה חושבת שאנחנו צריכים להקיף אותם בזמן השנים שלנו, לעבוד על המידות, להשתנות. זה היסוד של ישיבה. היסוד של ישיבה זה לגדל את השאיפות, לגדל את הרצון, להתגדל בלימוד, בהיקף, גדלות בעיון, גדלות בבקיאות, לא להסתפק במועט. בגשמיות אפשר להסתפק במועט, פה זה קשה לנו מאוד, בענייני העולם הזה. אבל בענייני העולם הבא, פחות שזה יהיה בשיח שלנו לא להסתפק במועט. זה הכלי של הברכה בישיבה. זהו הכלי המחזיק את כל הברכה, השאיפות, הרצון. ואולי עוד נקודה אחת. כשרוצים להבין את החיים, מלמד לנו הרב זצ"ל באיגרת, הייתי ממשיל את זה למפסק עם שני מצבים. יש מפסק עם שני מצבים בחיים. יש שני ערכים שהוא כותב עליהם באיגרת, איגרת פייטט, מי שירצה לראות, איגרת יסודית מאוד. החיים בנויים על שני כתבים, שני מצבים. אני מצטט, איך הם נמצאים ואיך הם צריכים להיות. בלשוננו, המצוי והרצוי. איך הם נמצאים החיים ואיך הם צריכים להיות. היושב, היושר הראי בנוי על הצד שהחיים נמצאים בו בפועל. יש הסתכלות הראית, זמנית, זה כמו שהספורנו אמר, היא דרכם של העמים. מסתכלים על המצב העכשווי. אבל ממשיך הרב קוק ואומר, אבל רוממותה של תורה ואלוהיות, ואלוהיותה, אי אפשר כלל שתהיה אחרת. כי אם כלי חמדה לסבב ולכונן את החיים אל המצב שהם צריכים להיות בו. אנחנו יודעים מה זה תורה? התורה צריכה להכווין אותנו אל החיים כמו שהם צריכים להיות. זהו המבט האלוקי של התורה. התורה היא אלוקית. עניינה של התורה זה לפעול על המציאות, לעשות אותה יותר טובה. עניינה של המציאות זה, של התורה זה לפעול עליי כפרט להיות יותר טוב. יש את המציאות, במפסק הזה יש שני מצבים, איך החיים נמצאים ואיך החיים צריכים להיות. באותו כיוון אני בסייעת הדשמיה רוצה לומר על החיים בישיבה. יש מבט של החיים כמות שהם, והרבה דברים מקיפים אותנו ותורדים אותנו, בפרט בעולם המודרני שבו אנחנו חיים, עם המדיה שמקיפה אותנו, ממלאה את הראש שלנו. יש אפשרות להישאר על המצב החיים העכשווי, ובקלות, תקשיבו טוב, זה נורא והיום, בקלות אפשר להיות 5 שנים בישיבה ולהיות באותו מקום פלוס מינוס, פחות או יותר להיות באותה נקודה העכשווית, הבינונית, הרדודה, העכשווית בזמן. אבל האמת של ישיבה זה לא ככה. האמת שיסוד הישיבה זה לחיות חיים יותר עליונים במצב של האידיאל של החיים. זאת עבודה של שלמות, זאת עבודה של סגירת הפער בין החיים העכשוויים לבין החיים איך הם צריכים להיות. זאת העבודה שלנו כאן, זאת עבודה לסגור את הפער, לצמצם את הפער שבין המצוי לבין הרצוי. אבל צריך כל אחד ואחד מאיתנו, כולל אותי, חלילה אני לא אומר מוסר לאף אחד, לחשוב מהו הרצוי, לאן אנחנו רוצים להגיע. זוהי העבודה של ישיבה, זוהי האמת האלוקית, גם אם היא קשה. נכון שיש לכל אחד ואחד מאיתנו את גורם העצלות, בשביל זה לומדים בישיבה מסילת ישרים, מישהו א', אנחנו אומרים ואומרים ואומרים, ללמוד כל הזמן מסילת ישרים וספרי עבודה. במסילת ישרים יש לו פרק על העצלנות, דהיינו אדם שלא יממש את עצמו. יכול להיות שזה יהיה ככה כל החיים. זה מה שאמרתי, שהשאלה הזו היא שאלה של חיים, זה שאלה בצבא, זה שאלה בחיים, זה שאלה במשפחה, זה שאלה בכל דבר. לא תמיד הסתפקות במועד דבר טוב, בגשמיות זה מצוין, במשפחה, בשאיפות, בעמדת משפחה, בעמדת תורה, בעמדת חיים, זה כישלון של חיים, חלילה. זה פשוט איבוד החיים, כמו שאמר אלי שפר, בחור בן 18 בישיבת הכותל. כשאנחנו חיים בדרך הזו, אנחנו מאושרים. אנחנו חיים בדרך הזו, יש לנו סיפוק. החיים מלאים. העבודה הזו, הלימוד, העבודה, הופכת אותנו לשלמים יותר. סוף דבר, מה זה עניינה? עניין המרכזי בישיבה, להיזהר מהבינוניות, לשאוף, לרצות להיות גדולים, לא להסתפק במועט. וחז"ל גילו לנו בגמרא הקדושה דבר מאוד חשוב. הרי באמת, איך אפשר לרצות? אם אני אחליט שאני רוצה להיות מיליונר, אני אהיה מיליונר? זה לא השאיפה שלי. אבל אם אני אחליט שאני רוצה, אני יכול להיות? אמרו לנו חז"ל, מן הנביאים, מן הכתובים, מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה ללך, מה מוליכין אותו? לא בטוח שאם הוא רוצה להיות מיליונר הוא יהיה מיליונר, אבל בטוח שאם הוא ירצה לזכות לרוחניות ולחיים מלאים ולחיים מלאי סיפוק ומלאי תורה ומלאי עולם אלוקי, בטוח שהוא יקבל את זה אם הוא ילך בדרך הזו. ומי שירצה בזה יראה בעזרת השם וסייעתא דשמיא ברכה גדולה, וסייעתא דשמיא גדולה להצליח בדרך.